מדברים על זה עם אבי ממרן, פרק שני, והערב בין 30 לחופה, על ההתמודדות והקשיים של מעוקבי השידוך במגזר החרדי.
ערב טוב וברוכים הבאים לפרק השני בסדרה מדברים על זה. בסדרת התוכניות מדברים על זה אנחנו מנסים יחד להציף את מה שהחברה שאנחנו חיים בה מנסה להשקיע ולהחביא. לדבר על זה, גם כדי לתת כלים למי שמתמודד עם קושי של מיתוג וסטיגמות חברתיות, וגם כדי להגביר מודעות ואולי לשנות במשהו את הגישה שלנו לשורה של נושאים שבהם יש לנו דעה נחרצת. נושאים שאנחנו ממהרים לשפוט. למתג ולהוציא בני אדם אל מחוץ למסגרת הנורמה רק כי הם לא כלילי השלמות בעינינו. בפרק הזה נדבר על הרווקים והרווקות שגילם הלך וטיפס ושידוך טרם נמצא. רווקות מאוחרת בציבור החרדי הוא נושא טעון. הסיבות לרווקות המאוחרת רבות ומגוונות. הערב לא נדבר על המיעוט שבמקרים שבהם באמת יש סיבה אמיתית, מהותית, לקושי לבנות בית. אנחנו נדבר על הרוב. הרוב כמו אליהו. אליהו הוא בן למשפחה מוכרת ומיוחסת. הוא למד באחת הישיבות החשובות. הוא למדן, בעל מידות טובות, נאה עם שאיפות. הוא החל בשידוחים. את חנה הוא פסל כי היא לא מתעמקת מדי בדברים, דינה לא התאימה כי הוריה אנשים פשוטים. בישראל אח של אסתר עזב את הדרך ולכן אחותו נפסלה על הסף. וכך נפסלו עוד עשרות בנות. לא בפרק אחד, חלקם גם פסלו אותו, אך 12 שנים עברו עד שאליהו החל לגלות סימני ייאוש. אולי אתפשר, הוא חשב לעצמו, ואולי לא. הרי אם חיכיתי עד עכשיו, אז למה להתפשר? אמר. למחרת חזר בו וטען שדווקא עכשיו הגיע הזמן לפשרה. כי תראה לאיזה גיל הגעתי. סוף דבר, כשהוא היה בן 34, התארס אליהו במזל טוב עם חנה, גם היא בת 32. חנה הייתה המוצעת הראשונה שאיתה נפגש לפני 12 שנה ופסל אותה לסף. גם היא עברה את אותו מסלול, פסלה עשרות בחורים שאחריו, ושניהם הלכו למסלול של 12 שנים, אם תרצו, או 12 שנים של קושי, של התמודדות יומיומית. אולי סתם, אולי גזירה משמיים, אולי לתקן משהו, אבל אנחנו לא עושים את חשבונות שמיים, אלא מסתכלים על ההשתדלות שאנחנו צריכים לעשות כאן בעולם הזה. אז מהו המושג הזה, להתפשר? מהם הכללים שגורמים לחלק מהמשתדחים לפסול האחד את השני ללא סיבה מוצדקת? ומה באשר להורים? ההורים שמחפשים שידוך שמתאים להם, להורים, הם מחליטים, הם קובעים, הם חורצים את הדין, הם רוצים משפחה דומה, הם מחפשים מחותנים בדיוק כמוהם, או ההפך. הורה לבחור או לבחורה שסובלים מבעיה כלשהי, ממהרים להפוך את הילד לפעמים לעסק מסחרי. לציפורה יש בעיה קלה בשמיעה, אבל אבא שלה מוכן לתת דירה בבית שמש. משפט די אופייני. הוא כל כך שגוי. הוא מלא בשגיאות. מי כתב את השולחן הערוך הווירטואלי הזה על שידוחים? וגם על ההבדלים בין החוגים, לא על הבדלי ההשקפה והמנהגים באשר לדרך שבה עושים שידוך, אלא על המיתוגים והסטיגמות. כאן משלימים עם מחלה ושם משלמים על מחלה. או במקום לחפש מישהו עם ראש פתוח, יש מקום שפשוט עדיף לפתוח את הראש. אז אם אתם בסביבות גיל ה-30, או שאתם הורים לבני הגיל הזה שטרם נישאו, או אתם קרובי משפחה של בחורים ובחורות שממשיכים לחפש את מה שנכתב 40 יום קודם יצירתם, אם אתם שטחנים שעוסקים בתחום, ובכלל לכל השאר שלא רוצים להגיע לשם, התוכנית הערב מיועדת לכם. כבר בפתיחת התוכנית נפתח את קווי הטלפון למאזינים ומאזינות שרוצים לשוחח איתנו בשידור. נשמח לשוחח עם מי שחווה את הקושי הזה על בשרו או שעדיין חווה אותו. המספר שלנו באולפן בבני ברק הוא 039-039-039. השלוחה מספר 0, עלייה לשידור. מדברים על זה, עורכת הראשית אסתי הרשקוביץ, בהפקה שלמה פולק, על הביצוע הטכני אישי פופובסקי, כאן אבי ממרן, ונדבר גם במילה על השבוע שעבר. בשבוע שעבר עסקנו בהתמודדות של לוקים בקשיים ומחלות נפשיות. בקשיים שלהם ושל בני משפחותיהם בשידוחים, במעמד החברתי, בסטיגמה שמודבקת עליהם וגורמת להם להסתיר את מחלתם, ובכך גם לוותר על עזרה נפשית ורפואית. קיבלנו מאות תגובות על התוכנית הזו, אולי שווה לעשות תוכנית נוספת על העניין, כי פתחנו אולי פצע מדמם וכואב. בהמשך נביא חלק מהתגובות החשובות וראויות ככה להשלים את התמונה, להביא אותם לשידור. הצגנו גם סקר מעניין. אני מיד יציג לכם את תוצאות הסקר של השאלה מהשבוע שעבר, ונפתח את תיבת הסקרים לתוכנית זו, לפרק השני של מדברים על זה. בשבוע שעבר שאלנו באיזה מהמקרים הבאים תבחר להסתיר מידע בשידוחים. 5% יסתירו מידע בשידוחים שהייתה בעבר מחלה קשה והיא החלימה, והיום המוצע בשידוח נמצא במעקב רפואי. אז הוא אומר, 5% אומרים אין סיבה לספר את זה. 7% יסתירו את היותם חולים במחלה כרונית כגון סכרת נעורים. 14% יסתירו את העובדה שהמוצע לשידוחים מתפקד היטב, אך נוטל תרופות פסיכיאטריות בשל בעיה נפשית. אם הוא מתפקד היטב, אף אחד לא אמור לדעת. אבל התשובה המשמחת היא ש-74% מכלל האלפים שהשתתפו בסקר הזה אומרים שהם בכל מקרה לא יסתירו שום מידע בשידוחים, כי ביום שזה יתגלה, נתאפס לא רק כחולים או כבעייתים, אלא גם כשקרנים. אולי זאת המגמה הראשונה שאנחנו מנסים לעשות כאן בתוכנית. לגרום לאחוזים גבוהים להמשיך לדבוק בדרך האמתית, מבלי להתייחס לכל מיני סטיגמות, לכל מיני תוויות חברתיות שעלולות להשפיע על כל החיים, עשרות שנים אחר כך. במקביל לזה שאנחנו פותחים את הקווים לעלייה לשידור, הנה תיבת הסקרים החדשה לפרק ב' של מדברים על זה. שאלת הסקר השבוע היא כזו, שימו לב. מהו לדעתך הגורם המרכזי לתופעת הרווקות המאוחרת? אני חוזר שוב. מהו לדעתך הגורם המרכזי לעצם התופעה הזו שיש רווקים מגילאי 30 פלוס, 32 ו-5 ו-7 בנים ובנות? 1. דרישות כספיות מוגזמות. 2. בררנות יתר וחיפוש אחר ההצעה המושלמת. 3. ויתור על הצעות שיכולות להתאים בגלל חשש מתגובת הסביבה. 4. זה לא תלוי בנו, זאת גזרה משמיים. מה אתם חושבים שהסיבה הכי נפוצה, הכי נכונה, או הכי עונה על רוב המקרים שבגללה או בחור או בחורה לא ממהרים למצוא שידוך? האם זה בגלל דרישות כספיות מוגזמות והם לא מוצאים מישהו שייתן להם דירה עם שתי קומות אז הם לא מתחתנים? או בררנות יתר וחיפוש אחר הצעה מושלמת ומחפשים את הכליל המעלות וכלילת המעלות ושיא השלמות, ועד שזה לא יקרה עוברים השנים, זה לא רלוונטי, לא מתחתנים? אולי ויתור על הצעות שבאמת יכולות להתאים, כי מדובר בבחורה עם מידות טובות או בבחור ירא שמיים עם מידות טובות, אבל המשפחה לא משהו, האזור המגורים לא מתאים, המעמד של ההורים לא מתאים, כל מיני, מה יגידו? אז טוב, אז אנחנו פוסלים את השידוך הזה. זה בתשובה מספר 3, והתשובה הרביעית זאת גזרה משמיים. תביעו את דעתכם, אנחנו נשמח להביא את התשובות שלכם בשבוע הבא. כדי להשתתף בסקר, אתם מחייגים ל-039-039-039, שלוחה מספר 9, מדברים על זה. אנחנו נפתח עם הפסקה קצרה, ומיד נחל בתוכנית הזו. גם נציף את הבעיה, נדבר עם מי שמכירים את הבעיה מקרוב, גם עם שטחנים שעוסקים בשידוחים לגיל המתבגר, וגם עם כאלה שנסו לנתח לנו פסיכולוגית מה עובר על בחור או על בחורה, שלא מצליחים למצוא שידוך, ובכל התהליך הזה הם עוברים איזשהו הליך פסיכולוגי, שגורם להם להתפשר או לא להתפשר, לקבוע, להחליט באיזה מעמד הם, להסתבך בתוך עצמם וכו'. ננסה לדבר גם על זה, ובעיקר נדבר על זה, על הבעיה עצמה, על כל ההיבטים השונים שלה. נשוחח איתכם מאזינים, נביא תגובות גם על התוכנית בשבוע שעבר, כל אלו כאמור בהמשך. עכשיו נצא לפרסומות, יישארו איתנו ושיהיה בהצלחה.
מיד אחרי הפרסומות ממשיכים לדבר על רווקות מאוחרת במגזר החרדי. מדברים על זה עם אבי ממרן, פרק שני.
שלום, מדבר שלומי, מרכז קבוצות התנדבות בארגון יד עזרה ושולמית. רק בחודש האחרון התנדבו ביד עזרה ושולמית אלפי מתנדבים אשר הקדישו מזמנם לאיסוף מזון, אריזת סלים והובלתם עד פתח המצרך. אני שמח לתת מזמני לעשייה האמיתית.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
לגעת בנפש, ספרו של הרב אייל אונגר. להבין את נבחי הנפש, להאיר את הכוחות העמוקים. לגעת בנפש, להשיג בחנויות הספרים.
תראי מה נולד לנו, סל הלידה המנצח של לאומית זהב, החזר של 8,000 שקלים עד הלידה ואחריה, בנוסף להחזרים המגיעים לך בלאומית זהב. אחות פרטית, דולה, יועצת שינה ועוד. הצטרפי עוד היום ללאומית ותוכלי להנות מ-8,000 שקלים גם אם ניצלת את מלוא סל הלידה בקופה אחרת. חייגי כוכבית 507, בשעה טובה, בכפוף לתנאי הסכם השבן.
בכי, גזים, אלפי אמהות ותינוקות כבר נהנים ממטרנה מהדרין ספיישל, עם ההרכב הייחודי לתינוקות הסובלים מגזים או קוליק. בשבילך, התזונה שלו תמיד במקום הראשון. גם בשבילנו, מטרנה, הכי קרוב לאמא. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
לפרוטה של נסטלה, כשמתחשק לכם משהו מיוחד.
פורור, חד וחלק.
הבוקר הגיע ואני על המשמרת, מוזג שוקו מול החבורה הנהדרת, מהטוסטר עולים מכוחות נפלאים של גבינה צהובה בלי חומרים משמרים, מורח כריכים בגבינה לבנה ולא שוכח את הקוטג' לקטנה. איזה בוקר נפלא, מרגישים נהדר, רוצים עוד כוס של שוקו? חבל שנגמר.
יותר ויותר משפחות בוחרות להכניס טוב הביתה עם מוצרי חלב האיכותיים של טרה בחשרות בדת העדה החרדית. טרה, להכניס טוב הביתה.
פרי בסט, בירת החינוך של ישראל. השקעת הנדלן שמשקיעה בעתיד ילדיכם. פרי בסט, בעיר לוד, זוכת פרס החינוך, הכוללת כיתת לימוד מושקעת ומובזרת בכל בניין. דירות 4 חדרים מ-1,190,000 שקלים בלבד. פרויקט היוקרה פרי בסט. ההשקעה הכי טובה שתעשו היא השקעה בעתיד ילדיכם. חגו עכשיו, כוכבית 50-66. פרי בסט, כי הצלחה מתחילה בחינוך. כוכבית 50-66. פרי נדלן.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כי פה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
עולים להר הזיתים ומצפים לישועות. מועצת בתי העלמין בירושלים מזמינה את הציבור להילולת רבי עובדיה מברטנורה, ג' סיוון. הסעות חינם יצאו מהשעה 2 בצהריים ועד השעה 7 בערב רצוף מרחוב שמואל הנביא 79 בתחנה ליד סדיגורה בירושלים.
אוטוטו וזה נגמר! ימים אחרונים למחירה הסנית הגדולה של איחוד הצלה! מהרו להשתתף רק עד יום שלישי בשעה 12 בלילה, ותזכו להגשים חלום ולהציל חיים. חייגו עכשיו כוכבית 5935, כוכבית 5935.
נועם אחד, המיני בר המעודר בחשרות בדץ מהדרין הרב רובין. בגלל השירות, הנוחות והבטיחות ובזכות השבת. יש מיני בר ויש נועם אחד. אין לכם נועם אחד? הצטרפו עכשיו. כוכבית 85-10. כוכבית 85-10.
אם אתה יודע לכתוב, לנגן, להלחין, לצייר, להפנט, להצחיק, להמציא, ליצור, לקריין... לפחות כמוני. בקיצור, אם כולם אומרים שאתה גאון, הגיע הזמן שתוציא את הכישרון שלך לאור וגם תזכה בפרסים. הגאון, משחק יומי בזמן אוויר עם מנחם טוקר, כל צהריים ב-2 כאן בכל חי. הכניסה למוכשרים בלבד.
עכשיו איתכם מדברים על זה עם אבי ממרן.
כל חי תמיד איתי.
מדברים על זה ואנחנו בפרק השני, הערב אנחנו עוסקים בבעיית הרווקות המאוחרת בציבור החרדי, ונעשה סדר, נפתח קודם כל עם הבעיה, איך קוראים לה, נעים מאוד, נעים להכיר, יש כאן בעיה רחבה, שנוגעת בעשרות היבטים, תתי קטגוריות בתוך הציבור החרדי, על כל פלגיו וחוגיו, יש קשיים ספציפיים בחוג החסידי, אחרים בליטאי או בספרדי, ויש באמת קשיים אמיתיים, שהם אולי המיעוט שבסיפורים, אבל הרוב זה הסטיגמות, שלא מתאים ולא מתאימה, או איך אומר כאן מישהו, מחפשים את החתן שעוד לא נולד, או את הקלה שעדיין לא נולדה. אבל יש קושי. הקושי הזה הוא לא כי אנשים בוחרים לחיות בקושי. הסיטואציה, החיים הביאו אותם לאיזשהו מקום, שהם מוצאים את עצמם בגיל 30, 32. כולם כבר התחתנו עם ילד שני, ואפילו ילד שלישי, והם עדיין יוצאים פעם בשבוע לאיזשהו הצעה לנסות אולי זה הפעם, ובאים מיואשים בלי הרבה תקווה. ואיך הם הגיעו לשם? שלום לרב יוסף גולדשטיין.
שלום וברכה, ערב טוב.
ערב טוב, הייתי מגדיר אותך כמדריך חתנים, יועץ נישואים, פסיכותרפיסט, שגם כן לוקח את המקצוע הזה לתחום הזה. הרבה מאוד ניסיון... עם התעסקות, עם מתבגרים, נקרא לזה, עם הגיל המבוגר, והבנה לנפשם. אז אני ארצה ברשותך שתציג לנו את הבעיה. מה המאפיין העיקרי שלה? למה רוב המשודחים, הבחורים, הבחורות בגיל המבוגר, הגיעו לגיל הזה? מה מכנה המשותף?
האמת שאין מכנה משותף אחד. זה קצת מורכב. אני חושב שצריכים לקחת בחשבון כמה נתונים. נתון אחד, זה שהעולם השתנה בדורות האחרונים, בשנים האחרונות, גם מבחינת כל העולם פחות או יותר הפך להיות כפר גלובלי אחד. אנשים יודעים יותר, רואים יותר, שומעים יותר, המושגים נהיו יותר גבוהים. גם העולם עצמו נהיה יותר מיופה ומלוקק, מתוקתק. ובאמת יש פה מעבר אמיתי מעולם יותר פשוט, יותר צנוע, יותר סולידי, לעולם יותר, אפשר לקרוא לזה מודרני, או יפה, או מיופה. מעבר לזה שבאמת בעולם הרחב, וגם זה חודר למגזר שלנו, יש יותר הערכה והתעסקות עם יופי, יש יותר היכרות, אפילו זה לא רק אצל הבנות, גם אצל הבנים יש יותר. אז זה הדבר שהוא משפיע. מצד אחד המושגים הופכים להיות יותר גבוהים, ולפעמים אפילו לא ריאליים. אם אנחנו מדברים על ההשפעה של המערב, אם אנחנו מדברים על המדיה, אם אנחנו מדברים אפילו על פרסומות, אם אנחנו, כל אחד משתדל כמה שהוא יכול בשמירת עיניים, אבל עדיין יש אווירה, וגם בתוך המגזר, הבנות שלנו, האימהות, האחיות, הכל נראה קצת אחרת, והמושגים באמת גדלו. זה נכון, מה שאמרת בפתיח זה מאוד אמיתי, שיש אמרה כזאת שאנשים מחפשים דברים שהם עדיין לא באו לעולם, וכל אחד יש לו את הפנטזיה שלו ואת הדימוי שלו ואת הדבר שהוא מחפש. אז חלק פה זה באמת אמיתי, באמת העולם השתנה, אבל חלק באמת הוא כבר קצת מוגזם, כי אנשים, אני פוגש הרי בחורים שבאים להתייעץ גם מעוקבי שידוך, וכשאתה פותח את הסכמות, את הדפוסי חשיבה של האנשים, אתה רואה באמת לפעמים שאנשים נמצאים באיזשהו חלום, באיזשהו דמיון, שהוא יכול להשיג משהו באמת, אולי שהוא קיים ממש מעט, אבל לא כל אחד יש לו את הדבר הזה. אז קודם כל נהיה לגיטימי לחפש דברים שפעם לא היה לגיטימי, פעם דיברו יותר רק על יראת שמיים, ודיברו רק על מידות ועל צניעות ועל חן אמיתי ויהודי, וזה נהיה יותר לגיטימי גם בתוך הציבור שלנו לחפש גם חיצוניות. אז קודם כל זה יותר לגיטימי, ובית, באמת, ברוב המקרים זה לא מצוי, לפחות לא לפי הדמיון שיש אצל אנשים. זה אם אתה מדבר על השינוי העולמי, וגם שנשב פנימה לתוך המגזר שלנו. יש אבל משהו, דבר מאפיין נוסף, שאולי אפשר לקרוא לזה, כמו שאתה אומר, מכנה משותף, שאנחנו רגילים היום ליותר חיי רווחה, יותר חיי פינוק, הכל בא בקל. אנחנו רגילים לקבל שירות בכל מקום, כולל בישיבות, כולל בבית, אנשים, אני לא אוהב את המילה מפונקים, כי אז יסתכלו עליי כמו סבאלה, אבל זה לא עניין של פינוק.
הכל מגיע לנו, הרגשה שמגיע לי הכל.
כן, גם מגיע וגם הכל בא בקל. הכל באמת בא בקל. הטכנולוגיה עשתה את זה שהכל בא בקל, הכל טאץ', הכל עובד לבד, לא צריך להפעיל. ופתאום מגיע תחום שאני צריך לפעול, ואני צריך להתאמץ, ואני צריך להפשיל שרבולים ולהשקיע. קשר בפנטזיה של הרבה בחורים ובחורות אמור להיבנות אוטומטי ובקל, כמו שכל הדברים הולכים בקל. והנה זה פעם ראשונה שאדם עומד מול פרויקט שהוא יודע שהוא יצטרך להזיע, הוא גם רואה בסביבה שלו שאנשים משקיעים, ולפעמים לצערנו אנחנו רואים גם דוגמאות לא מוצלחות של זוגיות ובתים. ואני באופן אישי חושב שאם אני הייתי צעיר היום בדור הזה, ייתכן שגם אני הייתי נכנסת למתח ולחרדה מהנושא הזה. מה יהיה? האם זה בטוח? ושומעים על כל כך הרבה מקרים של גירושין ונישואין שלא הצליחו. זאת אומרת, יש פה באמת איזשהו תהליך שבחור, בחורה מתבגרים, פתאום מבינים שיש כאן מאמץ שהם צריכים להשקיע, ואני לא בטוח שהם קיבלו הדרכה אי פעם בחיי, אני לא מדבר כרגע על הדרכת נישואין, אני מדבר בחיי הרווקות, עוד לפני שנכנסים לשידוכים, הם לא קיבלו אף פעם הדרכה בעניין הזה, וזה עלול להיראות מלחיץ. באמת אני סבור, זה לא רק אני שמעתי מהרבה מומחים, רבנים ומומחים, שאומרים שאולי הגיע הזמן להכניס לישיבות שיעורי חינוך, והדרכה לחיי נישואין לפני השידוכים, לחיי שידוכים, שאנשים יבינו מה זה שידוך.
כלומר, לפני שיוצאים להצעה ראשונה, או בכלל שנכנסים לעולם הזה, קודם כל ללכת ללמוד כמה כללים, להבין לקראת מה הולכים, זה לא ככה מובן מאליו, שמעניין.
כן, זה לא רק לקראת מה הולכים, בלדעת איך לבחור שידוך, אלא קודם כל מה זה חיי נישואין באמת במקרו, לפני שנכנסים להדרכה במיקרו, לפני החתונה. וזה יכול להוריד הרבה חששות ולהבין את העולם הזה ולהבין מה אנחנו מחפשים, מה ריאלי, מה לא ריאלי למצוא, איך זה נראה. ואני חושב שעם הדרכה נכונה ועם שיעורים, לאו דווקא מאנשים מבחוץ, אני יודע שיש רגישות בישיבות מסוימות להכניס אנשים מבחוץ, אפשר להכשיר רמי, משגיחים, מיישיבים, אנשי צוות מתוך הישיבה שידעו להנגיש את הנושא הזה, שיש להם ממילא השפעה על הבחורים והבחורים כרוכים סביבם, שיתנו את ההדרכה הנכונה עוד טרום, ואז אפשר לחסוך הרבה בעיות ותסבוכים וחיפושים לא נכונים.
אז הנה, כבר התחלנו עם רעיון מעשי אחד ראשון אמיתי, שנשמע ממש טוב, רעיון טוב ביציאה לדרך, ללמוד קצת לקראת הדרך, אבל אני ברשותך רוצה להתקדם הרב גולדשטיין, ולטפס ככה למרומי הגיל, כי הרי חלק מהדברים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, הולכים ומושלים מהאדם, כשהוא מתחיל להתבגר, גיל 24 הוא כבר פחות מחפש איזשהו פרט מסוים שהיה חשוב לו בגיל 20, וגיל 25 הוא מתפשר על עוד איזשהו פרט. אבל אלה שכן ככה לא עוברים את כל המסננות ואת כל הפילטרים ונשארים בסוף, מחוץ למערכת המחותנים, אלה שזכו להקים בית, הם מוצאים את עצמם בבעיה קשה נוספת, שהשוק שאיתו הם מתמודדים הלך ונהיה מצומצם. אז זה עוד בעיה שמתווספת.
נכון. אמת, אתה צודק. זאת בעיה אמיתית. הנקודה היא שלא תמיד בחור ובחורה עירניים באיזה שלב כבר נכון להם לוותר על דברים מסוימים. ואני פוגש כשבאים להתייעץ איתי בחורים בעיקר, אתה פוגש בחור שאתה יודע שאתה צריך לומר לו, תראה, אתה כבר נמצא במצב שאתה צריך ללכת עוד צעד קדימה. מאוד קשה לבוא לאדם שיש לו חלום ויש לו ציפייה והוא רוצה להיות כמו כולם ולהגיד לו, תראה, המצב היום הוא שבמבחר שנשאר לך אתה צריך לוותר על עוד משהו. זה דבר מאוד קשה. יש בחורים שקולטים את זה ואז באמת הם מוכנים לוותר על דברים פחות מהותיים, יותר סטיגמטיים אבל אולי פחות מהותיים. יש בחורים שלא קולטים את זה ובאמת מזדקנים, וזו תופעה ידועה לאו דווקא בנושא של שידוכים, שאנשים נגררים ונגררים, ולפעמים קצת מאחרים את הרכבת, בגלל שיש את הסיפור הידוע בחורבן בית המקדש, כששלחו לקנות את הקמח, עד שבא ועד שהחזיר, בסוף הפסידו את הכל, כאילו, זה איזשהו מסר של, יש דברים שצריך לדעת לחתוך בזמן, לוותר בזמן. וזה באמת הצעה גם פרקטית לבחורים או בחורות מתבגרים, לשבת עם דף ועד, לעשות חשבון איזה דברים מהותיים לחיים, איזה פחות מהותיים, מה סטיגמטי, מה אמיתי, ואם קשה לבד אפשר להתייעץ עם אנשים שמכירים את התחום, אנשים מבוגרים, אנשים עם ניסיון, שטחנים, יועצים, מדריכים, מדריכות, ובאמת לדעת בזמן לרדת מדברים שהם באמת לא אמיתיים, ואז אפשר עדיין לתפוס את הרכבת. ולצערנו אנחנו עדים לבאמת מקרים מסוימים, שממש ממש יחרו את הרכבת, אף על פי שלאחרונה אני מאוד נהניתי לראות, שהיו כמה מקרים של בחורים מבוגרים, שבחורים, בחורות מבוגרות, שבאמת איכשהו...
מצאו...
לאחרונה, כן, הייתה, היה גל כזה, כן.
נכון, נכון, נכון.
גל
נכון.
כזה של מבוגרים שהתחתנו.
מכירים גם חלק מהחברים, כן. אני רוצה כן, נכון. לגעת אולי בעוד נקודה חשובה, ולשאול אותך אב גולשטיין לגבי ההורים. עד כמה הם מוסיפים לתהליך מהסוג הזה, מההיכרות שלך, יש לפעמים החלטות שההורים מחליטים בשביל הבנים והבנות שלהם, כן. אני לא יודעת כמה זה נפוץ, אבל אני לפחות מכיר כל כך הרבה מקרים כאלה.
כן, תראה אבי, אתה נוגע בנקודה אמיתית, שפעם בזמנו כשאנחנו היינו צעירים, ודאי בדורות קודמים, ככל שהדורות קודמים יותר, כך היה פחות מילה למשודח ולמשודחת. זה היה פעם באמת, היום אנחנו רואים את זה כדבר הזוי, שהיה פעם תופעה שבכלל לא שאלו את המשודח והמשודחת, אלא פשוט שיתחו ביניהם, שאנחנו מבינים היום שזה לא רלוונטי בכלל. אבל ככל שהדורות התקדמו, וכל האווירה הייתה יותר דמוקרטית, ויותר לשתף את הילדים באופן כללי בחיים, אז גם בנושא הזה הפך להיות, נחלת הכלל שמי שמוביל באמת את השידוכים זה המשודחים עצמם ולא ההורים, ואפשר לומר שבחוגים מסוימים היום המצב שכמעט כמעט ולהורים אין מילה, באמת הכל מתנהל בין המשודחים למעט העניינים הכספיים שגם זה לנו לרועס, גם על זה צריך לדבר לדעתי אבי, אבל המצב הוא היום שלדעתי ברוב המקומות כבר חוץ במגזר החסידי עדיין זה הולך ככה ואצל חלק מעדות המזרח.
גם במגזרים שזה לא הולך, ושלמשל המגזר הליטאי, שיש לכאורה באמת את כל כובד ההחלטה לבני הזוג עצמם, עדיין ההורים משפיעים על התת מודע של הבחור והבחורה, הם כבר מראש פוסלים משהו שיכול להתאים להם, כי הם יודעים בסתר ליבם שאבא ואמא יעקמו את הפרצוף, כשהם ישמעו בכלל שהם מתקדמים עם איזשהו שידוך, שהצד השני, אחד ההורים, הוא לא יודע, הוא עושה משהו לא נחשב, או שהוא איזה סיפור ככה מאחוריו.
כן, אני חושב, אבי, שמה שאתה אומר היה נכון, באופן יותר נרחב, לפני כמה שנים. בשנים האחרונות, ברוב המגזר הליטאי זה כבר לא ככה, העניין של שההורים מובילים את העניין מחמת סטיגמות או כבוד או דברים כאלה, עדיין יש באמת אזורים מסוימים שזה ככה.
כלומר, עיקר כובד המשקל הוא על הבחור והבחורה עצמם.
או על הבחור והבחורה.
אנחנו מדברים על סטיגמות. עכשיו, המושג הזה שנקרא להתפשר, מילה קשה, מה זה להתפשר? הולכים לבנות פה בית, מתפשרים לכאורה כאילו על מה מדובר. בואו ננסה לפשט את זה. האם אנחנו באמת נמצא איזשהו דמיון?
אני חושב שכשאנחנו מדברים על להתפשר, אז צריך לחלק את זה לשניים. יש את להתפשר בדברים שהם לא ריאליים, ובאמת היו לנו ציפיות גבוהות מעבר לסטנדרט, מעבר לנורמה, שזה דבר טוב, לדעת לוותר על פנטזיות, לדעת ללכת לקראת דברים יותר ריאליים, אבל יש את הנושא של להתפשר בדברים שיכולים אחר כך להוות סיכון לזוגיות. אני חושב שאדם שרוצה להתפשר בדברים שעלולים בעתיד לסכן את חיי הזוגיות, דבר שאסור לו לקבל על עצמו את ההחלטה הזאת לבד, חייב להתייעץ באמת עם אנשים שמבינים בתחום, מה נכון, על מה נכון לוותר ועל מה לא, בגלל שאם אנחנו נוותר על בהתאמה, או בנקודות סיכון לקשר, בנקודות של תקשורת בקשר, בדברים שיכולים אחר כך לעשות מחלוקת ומריבות ופיצולים בין בני הזוג, או שדברים שנוגעים לכישורים הזוגיים עצמם, לבניית הזוגיות עצמה, זה דבר, כן. לכן להתפשר תלוי על מה.
תלוי על מה, שזה נקודה חשובה, ואתה אומר, במקרה הזה, הבחור עצמו, הבחורה עצמה, הם לא הכתובת הנכונה להחליט לעצמם על מה להתפשר, הם צריכים מישהו אובייקטיבי מהצד, איש עם ניסיון, או מכיר את התחום, שידע לעזור להם ולומר להם על הנקודה הזו לא מתפשרים, על הנקודה הזו כן מתפשרים.
אכן כן, ואם יהיה, אם הרעיון שהעליתי מקודם, שיהיו בישיבות אנשים שהוכשרו לכך, והם יוכלו לייעץ גם בתהליך ההשתתחות, באמת זה דבר שיכול לפתור המון המון דילמות, המון בעיות.
מעניין. טוב, אז זה באמת נקודה אחת משמעותית, ובכל מגזר אמרנו, בכל חוג יש את הבעיות שלו, כך למשל בחוג הספרדי יש את כל נושא העדות, להתפשר, נכון. להתחתן עם עדה אחרת, או זה וכולי. אמרנו שנושא הכספים זה באמת פרק בפני עצמו, ואולי נקדיש לזה במהלך אחד התוכניות הבאות, בפני עצמו נושא מורכב, המחויבויות כן, של ההורים. כן, זה הולך ונהיה קיצוני מאוד בשנים האחרונות. מטפס למקומות הזויים. בסיפור החסידי אנחנו עדיין...
לא רק למקומות הזויים, זה מגיע למקום שזה גורם שאנשים ייתקעו הרבה זמן בשידוך, כי אין את המחותן שמוכן להתחייב על התג מחיר, על הרף שהציבו. וזה בעיה.
אכן, ובכל כאמור, בכל מגזר יש את הקשיים שלו. עוד נקודה אחת, אב גולשטיין, שאולי נשמח לשמוע ממכם. עכשיו, שומעים אותנו כל כך הרבה אנשים, והנה תגובה אחת שהיא תוך כדי שיחה איתך, אני אקרא אותה ונשמע את התגובה שלך. כותב לנו כאן בחור, אני בן 26, אמנם לא מעל גיל 30, אבל כבר בהחלט מרגיש קצת תקוע. ואני שומע אתכם מדברים על פשרות בנושא השידוכים, ואין לי מושג על מה מדובר. כי הרי אם אני אתחתן עם מישהי שיש בינינו פערי תרבות, הרי שזה ישפיע מיידית על אורח החיים וההתנהלות במשפחה. אם ההורים שלה חותרים לחינוך מסוג אחד, וההורים שלי חותרים לחינוך מסוג אחר, יהיו לנו חיכוכים וויכוחים על חינוך ילדינו. ואם היא לא מתעניינת בתחומי העיסוק שמעניינים אותי, על מה אדבר איתה 70 שנה? נא תשובתכם.
אני מאוד שמח לתגובה הזאת, כי זה דבר שבאמת מחדד את מה שדיברנו מקודם. הבחור ששואל, אם היה לו לידו בסביבה, אדם שמלמד אותו מה זה חיי נישואין, ויסביר לו שחיי נישואין, גם אם יש פערים בין המשפחות, אם יש תקשורת טובה, אהבה וקשר טוב, זוג בונה את את המיוחדות שלו ואת השותפות שלו בצורה טובה, אז הוא היה יודע מה נחשב פער באמת שלא לא ניתן לגישור, ואיזה סוג הורים אי אפשר באמת להשתדך איתם, כי הם באמת לא יוותרו על המעורבות ההורית אחרי החתונה, ואיזה סוג הורים אפשר עם תקשורת נכונה לבנות את הגבול של אחרי הקשר, אחרי הנישואין, את הפרטיות של הזוגיות, ולדעת לבנות קשר אמיתי מתוך תקשורת נכונה. אילו ערכים שאני לא מצפה מבחור שעדיין לא נשוי להבין איך בונים חיי נישואין. אני גם לא חושב שהבחור הזה צריך לקבל הדרכת חתנים לפני הזמן. אבל אם היה בגזרה שלו מישהו שהיה יכול להסביר לו מה זה תקשורת, מה זה לבנות קשר, עד איפה הגבול של מעורבות ההורית, ממה צריך לחשוש, ממה לא, והוא גם יכיר קצת יותר עדות וחוגים, וידע להגיד לו, העדה הזאת באמת לא תוותר, אולי פה כן, כן אפשר. אני כן חושב ש... זה נכון שיש דברים שאסור לוותר, ואסור להתפשר, כי אנחנו יודעים שיכולי, אנחנו בעצמנו, אני מתעסק הרי גם בטיפול זוגי, וכשאני מקבל כל כך הרבה מקרים של טיפול זוגי, ואני רואה איפה הפיצוצים, אז אנחנו גם יודעים לתת מראש, כל מי שמתעסק בתחום, איזה נקודות סיכון קיימות שאסור לדלג עליהן. אבל מצד שני, לפעמים זה רק מביא, יש חששות מיותרים שלא צריך לחשוש אליהן.
טוב, ולסיום, כן, אוקיי, אם אפשר מה?
רציתי לחדד עוד נקודה כן, אחת כן, שקיימת, בשמחה. אני קורא ממש על רגל אחת, קוראים לזה פרפקציוניזם. פרפקציוניזם זה אנשים שיש להם בעצם מידה מאוד טובה, תכונה מאוד טובה של שאיפה לשלמות, רצון לשלמות, והרצון לשלמות בעצם מקדם את האדם שהוא יהיה כמה שיותר שלם. אבל מצד שני, כל מידה יש לה שתי צדדים. אדם שהוא פרפקציוניסט, מה שנקרא אמיתי, מהותי, אז... אחד מהנטייה, הדברים שעוזרים לנו לעשות עלייה בחיים, להתעלות בחיים, זה לא לקבל פשרה, לא לקבל חצי דבר, לרצות את הדבר השלם. אבל מצד שני, אם בחור נפגש עם בחורה או בחורה עם בחור, ורואים איזשהו פגם קטן, אני לפעמים מקבל אנשים שמדברים איתי על ניואנסים שלא נעים לי בשידור, עדיי לא ברדיו חרדי,
כן, בוודאי.
מדבר על ניואנסים כאלה דקים, 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 כן. שהוא ראה אצלה דבר כזה וכזה.
וגם לא וגם הבעיה עם אותם אנשים מושלמים שמחפשים את השלמות, מושלמים במרכאות, זה שהם לא מעדכנים את המחיר של עצמם תוך כדי תנועה. כי בחור שהיה בן 21, שקוע בישיבה, כל כולו בלימוד, והוא היה חלק מכולם, ופתאום בגיל 29, בוא נודע על האמת, הוא בקושי עושה טובה שהוא מסתובב באזור שבה הישיבה נמצאת. והוא לא מודע לזה.
והוא גם כבר הוא לא מודע בזה. נראה איך שהוא היה נראה פעם.
נכון. והוא עדיין מחפש אותו.
ממנה הוא כן מצפה.
בדיוק. כאילו היא עדיין כמו שהוא בגיל 21. אז גם אם אתם...
כן, אבל... כן.
מסתכלים, צריך להסתכל במראה.
אני אומר, הביקורתיות הזאת שיש לבני אדם לפעמים, מעבר למה שאתה אומר שהוא לא רואה את עצמו במראה, יש פה באמת את העניין שרואים צל הרים כהרים. כי אם מבחינתי אני פרפקציוניסט, וכל נקודה קטנה או פוסלת את האתרוג בגלל שזה נקודה שחורה, ואז זה שחור לבן והכל לא טוב, אז כשאומר לי בן אדם תתפשר, אני לא מבין על מה הוא מדבר, על מה אני אתפשר, על אתרוג פסול? אם כל נקודה פוסלת אתרוג, הכל פסול, אבל זה הכל עניין במשקפיים שלו. ברגע שהוא רואה נקודה שחורה כהכל שחור, אז באמת הוא רואה הכל שחור, ואנחנו לא תמיד קולטים, אנשי מקצוע מיד קולטים את התכונה הזאת, ויודעים לעבוד איתה איך להגמיש את המחשבה, ואיך לפתוח את הבן אדם, אבל מחנכים לפעמים שלא הוכשרו לזה, אני שוב חוזר לזה, הם לא קולטים שבעצם מדובר באדם, שהוא מסתכל עליי כשאני אומר לה, עזוב, זה לא כזה רציני, הוא לא מבין למה אני אומר לו את זה, מה, אתה לא רואה שהיא מכוערת, אתה לא רואה שהיא לא בעלת מידות, הוא תפס אותה בדבר קטן, ומבחינתו הכל פסול, ועד שאני לא יעלה שזה בעצם תכונה מתכונות נפשו, לראות את המכלול, את דבר קטן שהוא לא טוב, ואני לא יגמיש לו, הוא יהיה בבעיה. ויש הרבה כאלה, ובפרט לאחרונה שזה לגיטימי, לשאוף לפרפקציוניזם ושלמות ומושלמות, שיש בזה גם דבר טוב, אולי אנשים מגיעים להישגים גדולים מזה, אבל הם לוקחים את זה גם למקומות שפוסלים ופוסלים ופוסלים על כלום. אני באמת מתבייש לספר לכם
בשידור. הכל צריך להיות במידה ובמסורה, ואם נסכם את השיחה, שמענו פה באמת על כמה כללים וכלים טכניים חשובים. האחד, אנחנו מנסים ככה להעלות את המודעות ולקדם את ההכוונה והייעוץ לבחורים ולבחורות, רגע לפני כניסתם לעולם השידוכים, לתת להם כמה כלים, או איזשהו שיעור, עם הכללים הבסיסיים לקראת מים הולכים, שלהם יותר קל לקבל החלטות ופחות לפתח ציפיות לא ריאליות וכולי, זה אחד. הדבר השני, לכל בחור ולכל בחורה שהם מוצאים את עצמם קצת מתקשים, קודם כל לעשות רשימה של הדברים העקרוניים החשובים להם, אלה שפחות עקרוניים, ולנסות להיצמד לרשימה הזו. הדבר השלישי שאנחנו שומעים לך, הרב גולדשטיין, זה במקרה שבאמת יש קושי להחליט על מה להתפשר או מה לא, לא להחליט לבד, להתייעץ, ללכת ולשאול אנשי מקצוע, אנשים שאובייקטיביים והם לא קרובים לעצמם והם לא ככה נגועים בתשובה מראש וידעו לתת באמת את התשובה הנכונה והאובייקטיבית. וגם האמירה האחרונה לסיום על המושלמות, לדעת לעדכן את אותה המושלמות תוך כדי תנועה ולהבין שלפעמים נתפסים על משהו שאפילו לא קיים רק בגלל המשקפיים שאנחנו לובשים, שהופכים משהו קטן שחור לתמונה שחורה אחת גדולה. ארבע כלים מרכזיים שנותנים לנו ככה באמת תשומת לב לנקודה הזו.
ולסיום אבי, שוב קריאה מכאן לאנשי החינוך וראשי הישיבות, אנשי הצוות, לקחת את היוזמה הזאת, זה לא רק רעיון שלי, שמעתי את זה מכמה אנשים שמבינים בתחום, ולהכשיר מתוך הישיבות, קורס מיוחד לפעמים או מישיבים או משגיחים, שידעו לעשות את העבודה שדיברנו עליה.
אדרבה ואדרבה, הרב יוסף גולדשטיין, מדריך חתנים, יועץ נישואים ופסיכותרפיסט.
פסיכותרפיסט.
תודה רבה על הדברים כאן הערב.
בבקשה.
אנחנו נצא להפסקה, אחר כך נדבר גם עם עוד אנשים שמתעסקים בשידוכים, וגם עם מי שחווה על בשרו את ההתמודדות הזו, ואתם עדיין יכולים להתקשר לספר על החוויות שלכם בתחום הזה, בטלפון 039-039-039, שלוחה מספר 0, פרסומות ונחזור.
מיד אחרי הפרסומות, ממשיכים לדבר על רווקות מאוחרת במגזר החרדי. מדברים על זה עם אבי ממרן, פרק שני. ההופעה הבאה, עונה שנייה, יוצאת לדרך. והפעם, שתיים משתתפות באפייה. תחרות ההופעה הבאה מחפשת אתכן, שמתרגשות מאפייה ורוצות להשתתף ולזכות בפרסים. להרשמה לעונה השנייה, התקשרו ל-039-039-039 והשאירו את פרטיכן בתיבת התוכנית מספר 16, או באמצעות המייל. הופעה, strudel93fm.co.il. ההופעה הבאה. בשיתוף ובחסות מחלבת טרה. טרה, להכניס טוב הביתה. ימי חמישי ב-11 בבוקר, כאן בכל חי.
שלום, מדבר דוד, מנהל רשת המחסנים בארגון יד עזרה ושולמית. רציתי לשתף אתכם שמדי חודש הארגון מחלק מעל ל-480 טון פירות, ירקות, עופות, חלות ומוצרים בסיסיים למען מאות אלמנות ומשפחות קשות יום.
יד עזרה משולמית, כוכבית 9171.
את המבצע הזה אתם לא הולכים להחמיץ. עכשיו בפורור, שלוש חולצות תביא תכלת ב-250 שקלים. שמעתם נכון, שלוש חולצות ב-250 שקלים. פורור, ירושלים כנפי נשרים 13, בני ברק, רבי עקיבא 99. המבצע בכפוף לתקנון. פורור, חד וחלק.
כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה.
יין ואלכוהול, שותים ביניהם.
ביופ, שמחה בשמחתכם. קנו יין ואלכוהול בסכום של 6,500 שקלים באחד מסניפי רשת ביופ, וקבלו 3 ימים ושני לילות באחד מהצימרים המדהימים מתנה. רק ביופ. רמת אשכול, צומת סנהדריה ירושלים ומישור אדומים. מכיל אלכוהול. מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
שותים ונהנים.
אני הכי אוהב עם כל המשפחה לשבת יחד סביב שולחן הארוחה, ואת הטעם הכי טעים שיש לא צריך אפילו לבקש.
תנובה מאחלת חג שבועות שמח וטעים.
תנובה, הבחירה של הבית.
למהדרין יש תנובה.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כי פה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
חרדים וקסדות, מה הקשר? אנחנו צריכים אתכם כדי להדק את הקשר. יש לכם רעיון לפרסום שיעודד חבישת קסדה? אנחנו נדאג שכולם יראו אותו. רלבד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אתר כל חי, הבית ספר החרדי ואיחוד הצלה, מזמינים אתכם להשתתף בתחרות פרסום לעידוד חבישת קסדה. ההצעה הטובה ביותר תזכה להתפרסם בתקשורת החרדית. פרטים נוספים באתר הרלבד ובאתר כל חי.
שבועות 10 בשוק מהדרין, והשבוע מגוון מוצרים רק ב-10 שקלים. לדוגמה, סירופ אחווה 4 ליטרים, פטיבר קילוגרם 1 ו-750 גרם אוסם, גלידת ריו 3.35 ליטרים, ומרקח מקסימה 4 ליטרים סנו, כן, רק ב-10 שקלים. חג שבועות שמח לכל בית ישראל משוק מהדרין, השוק של כולם. מוצר אחד לבחירה בקנייה מעל 300 שקלים, כפוף לתנאי המבצע.
עכשיו איתכם, מדברים על זה עם אבי מימרן.
מדברים על זה, אנחנו בפרק 2 של הסדרה הזו, והערב אנחנו מדברים על הרווקות המאוחרת בציבור החרדי, אחרי שיחה עם הרב יוסף גולדשטיין, עם כמה תובנות וכלים מעשיים למאות הבחורים והבחורות שמוצאים את עצמם בגיל מבוגר ולא כל כך מצליחים להבין איך הם הגיעו עד הלום, ומה הם צריכים לעשות מעכשיו. עכשיו על השוק הזה, במרכאות של השידוכים לרווקים מבוגרים בציבור החרדי, האם יש שם מספיק שטחנים, מה עם סוגי הצעות, מה הדרישות בגילאים כאלה, על מה מתפשרים ועל מה לא, והאם שאלת השאלות, יש יותר בחורים מבחורות או ההפך? משום מה מישהו החליט מתישהו שיש יותר בנות מבנים, האם זה נכון? זאת אומרת, נביא גם לנסה להביא כמה נתונים סטטיסטיים על העניין הזה, אבל לפני כן אנחנו עם הגברת אתי לנדאו, שלום וערב טוב. מיד תהיה איתנו על קו השידור, שטחנית שמתעסקת בדיוק בתחום הזה, הרבה מאוד שנים, ונשאל אותה בעיקר על הכללים והגדרות שיש בגילאים האלה, על פני גילאים אחרים, הגילים הצעירים יותר, ואיך מתמודדים, לאן הולכים עם הסיפור הזה מכאן, בעיקר למי שיש לו קושי להתפשר. לא רואה סיבה למה להתפשר, אז מה אם אני בן זה וזה? מגיע לי את מה שמגיע לי, ויכול להיות שזה נכון, יכול להיות שלא. הגברת לנדאו איתנו? כן, היא מיד, כן, שלום, ערב טוב, הגברת לנדאו. ככה שאלה כללית, כשמי שמתעסקת בשידוכים בתחום הזה, למה רוב השטחנים בורחים מהגילאים האלה? הגברת לנדאו על הקו. מיד תהיה איתנו שוב, שלום, ערב טוב. הגברת אתי לנדאו, האם שומעים? את שומעת אותי?
כן, אני שומעת חלש מאוד.
אוקיי, אז ננסה לשפר את זה. אז קודם כל שלום, ערב טוב, ואנחנו...
כן, ערב טוב.
אולי השאלה הראשונה היא, האם יש הרבה שדכנים שמתעסקים בגילים המבוגרים של המשתתחים?
ברעיון יש מעט מאוד שמוכנים להיכנס לזה.
ולמה?
מעט מאוד. רוב השדכנים מעדיפים לעשות כסף קל, איך שאומרים, ולהתעסק עם הציבור הקל. נגיד ככה.
כלומר...
בני 18-21-2.
כלומר, בגיל המבוגר יש יותר עבודה שלא בא לידי ביטוי בשכר שהשטחן מקבל? כלומר, מלבד המצווה הגדולה שיש לו, מבחינת עבודה הוא עובד הרבה יותר?
הוא עובד לפעמים בלי גבול, בוא נגיד ככה. עם המון מכשולים ודברים מטורפים בדרך, מטורפים אני קוראת לזה, כי זה דברים מזויים לפעמים, ורוב הפעמים הדיבורים הם לשווא. כן?
כן, בהחלט. כשאנחנו מדברים על גיל מבוגר,
אני מדברת על גיל בין 25 ל-35, כן?
כן.
ואני כבר לא מדברת על אחרי, כי אני כבר לא ניסיתי ולא הצלחתי.
כן. גיל 25 עד גיל 35 זה עשור שגם בו יש כמה גילים שונים, גם שם יש כמה משתנים, אבל השוק הזה הוא שוק בפני עצמו עם כללים אחרים, הגדרות אחרות, נכון? פחות מחפשים את מה שחיפשו בגיל 19 או שלא, או שעדיין מחפשים את השיא השלמות. איפה מת מזהה הבעיה העיקרית בגיל הזה? אם שומעים אותך עכשיו כל הבחורים וכל הבחורות בגיל הזה.
הבעיה העיקרית מאוד, שהם מפחדים באמת לעשות את הצעד הזה, לצאת מאזור הנוחות ולהתקדם לכיוון זוגיות, חיים, פתאום טוב להם בתוך הרע הזה, איך שאומרים, בתוך הלבד הזה, כי, והם לא יודעים מה יהיה אחר כך, כן? בעיקר הפחד מנהל פה, כן, אני יכולה להרגיש את זה כבר בשיחה הראשונה עם המדובר או המדוברת, כמה הפחד פה שולט והכל. הם גם לא נותנים אמון בשטחנים, הם בטוחים שהשטחן הולך לדחוף להם משהו, לשקר.
העיקר לסגור איזשהו שידוך, כן.
כן, הם בטוחים שרק הכסף פה זה העניין, ולכן באמת שטחנים שרוצים כסף, ורק כסף מדבר אליהם, לא יתעסקו עם הגיל הזה. הוא יעדיף באמת לתפוק...
כלומר, מי שמתעסק עם הגיל הזה, זה שטחן שמגיע גם לקנות שכר בעולם הבא, ולאמר, אני מוכן לתת מזמני ומעצמי, מעבר למה שאני מקבל, לתת עוד קצת, כדי באמת לבנות כאן בית ולהפוך אנשים שכבר אולי איבדו תקווה להביא אותם תחת חופה. עכשיו, השאלה
שלך... אני יכולה להגיד שאני הייתי חדורת שליחות כל השנים, וזה די החזיב, כאילו, מאוד. עם השנים הבנתי שזה שאני חדורת שליחות ואני רוצה לעזור, זה גם לא מספיק. והם עדיין במקום הלא טוב שלהם.
אז אם אני רוצה להתמקד בשורה אחת שהיא השורה הבעייתית, אז אנחנו מדברים, אחד אמרת פחד, זה הנושא המרכזי שאת מצביעה עליו, ומה באשר למה יגידו, לא מתאים לי, זה סטיגמות, היא לא משם, הוא לא משם, כל מיני, זה באמת רציני או שזה כבר ירד?
המון בחורים היו יכולים להתחתן, נגיד, עם, בוא נגיד, בחור חסידי, ייקח בחורה, נגיד, ליטאית, נגיד, שזה לא קורה, כן?
כן.
אבל הבחורה הליטאית לא נאה לה שזה יקרה לה. או נגיד בחור חסידי שיהיה מוכן לקחת בחורה ספרדיה מעדה אחרת, גם זה פתאום לא נעה לו, ואני אכנס לבית כזה, ואיך, ואיך יקבלו את זה, ואיך זה ייראה. ברור, הרבה בתים בישראל יכלו לקום, אם לא היה את הדעת, כל הדברים האלה, לא צריך להגיד אותם, כן?
אוקיי, אני שומע את הדברים.
אני אזכה לעשות פעם אחת שידוך כזה של לחבר בין עדות, כן.
על נושא העדות אנחנו מיד נדבר, גברת אתי לנדאו. אנחנו נשוב אלייך בעוד מספר דקות להמשך השיחה הזו, כי אנחנו נצא להפסקה קצרה של פרסומות וחדשות, ונמשיך את השיחה שלנו מיד אחרי השעה 11. אז תודה רבה לך, ונודה למאזינים שעדיין איתנו, ונזמין את כולם להישאר איתנו לשעה הבאה. נדבר גם עם מי שחווה את זה על בשרו, אותם בחורים שהגיעו עד הגיל המאוחר הזה, מה עובר עליהם. תודה לצוות, לאורכת הראשית אסתי פל, אסתי הרשקוביץ, לשלמה פולק בהפקה, לישי פופובסקי הטכנאי. נשוב אחרי החדשות.
מסע אישי ומעמיק אל תוך עולמנו הרגשי, מבעד לסיפורים שליוו אותנו השבוע, עם הרב שרגא שלכטר ואורחיו. ימי שלישי ב-11 בבוקר, כאן בקול חי,